תלמידי שהתחלנו פעם הקודמת, אנחנו נערכים לזה. אמנם שם התחלנו מהחודש הזה לכם, מראש חודשים, זה היה ההגדרות של ראש חודש עדיין. אבל לאט לאט הכל מכוון כמובן בהוראות ללילה המיוחד הזה, ולאט לאט גם מתקרבים לזה בפועל. והמהר"ל בנה פה שני פרקים מעניינים, פרק ל"ז ופרק ל"ח, שקשה לפספס את הסתירה ביניהם שקוראים אותם. בפרק ל"ז המהר"ל הדגיש את הגודל הצרה שהולך ליפול על עם ישראל בלילה הזה. לא רק על עם ישראל, אולי על העולם כולו, אבל במיוחד בעם ישראל משמע. נכון, למשל המהר"ל מביא, אני לא מתחיל לגלל סדר ברשותכם, אבל קצת אחרי תחילת הפרק, המהר"ל מביא מדרש מחילתא, ראיתי את הדם, דם דמו של עקדת יצחק. למה צריך עכשיו לראות את הדם של עקדת יצחק? כל זמן שישראל בשעת צרה, כמו שהיו עתה, בשעת מכת בכורות, יש כולם נקודתו. אז זה מחילתא מפורשת, שבזמן מכת בכורות, זה שעת צרה גדולה לישראל, כך אומר גם בהמשך הפסקה, חס וחלילה, ישלחו של מגפה וכו'. וכן הוא חוזר על זה בפסקה אחרי זה, הוא מביא את הגמרא מהקוינס, ואתם לא תצאו, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. כיוון שהוא התברך מכה בהם, יש רשות להשחית כל מישהו משחית. שער לילות, אין רשות למזיקים כמו הלילה הזה. הלילה הזה כולו מזיקים. והוא מסביר שאצל המצרים זה רק הבכורות. אצל האומה הישראלית, אפשר להשחית את כולם בלילה הזה. לכן, אל תצאו, יש פתח בתור עד בוקר, אז רואים שפרק ל"ז מדבר על כך שזה לילה מאוד מאוד מסוכן, ולכן חייבים לעשות משהו כדי להינצל מהסכנה. זה משהו אומר כאן שאם יהיה אונס, אפילו אם יהיה אונס למישהו, וואי, זה לא יעזור שום דבר. אם יהיו אנוסים, יש לחוש למגפה. חייבים לעשות דברים כדי להינצל מהמגפה והצרה הגדולה הזאת של הלילה הזה. ככה אני רגע מתמצאת שנייה את המבט הכללי של פרק ל"ז. באים פרק ל"ח, כתוב הפוך לגמרי. הלילה הזה, מסרט ראש שנה דף י"א, אחרי זה עמודה וחצי, ליל שימורים הוא. מוכן ועומד הלילה הזה. משומר הלילה עובר מן המזיקים. כלומר, מי ששת ימי בראשית, אין מזיקים שולטים בלילה הזה. רגע, הרגע אמרת לנו שהלילה הזה המזיקים יכולים להשחית, יש להם רשות להשחית, לעשות מה שהם רוצים. פה כתוב הפוך לגמרי. מביאים מזה לפקמינות, נכון? שותים ארבע כוסות, איך יכול להיות? אסור לעשות זוגות, יש מזיקים. בלילה הזה אנחנו לא מפחדים ממזיקים. אפשר לשתות זוגות, אומרת הגמרא פסחים. טוב. כן, בסדר, זה נפקא מינה לדבר הזה, כן, לילה משומר, צריך להגיד לקראת זה. אז ברור שכשהמהר"ל מביא כזאת סתירה בולטת בדבריו, ממש מתאמץ להבליט אותה, אז הוא רומז פה בעצם לשני צדדים של אותו מטבע. ובואו נעיין רגע בזה על הסדר. בפרק ל"ז נדמה שהמהר"ל מדגיש מה עלול לקרות לאומה הישראלית אם היא לא תהיה שייכת לקדוש ברוך הוא. והתפקיד של הלילה הזה זה לחבר אותנו, להתחיל לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא בחיבור גמור. אמר מתחיל מפסח, למה פסח נקרא פסח? פסחתי עליכם, שני פירושים ידועים, גם בתרגום, גם ברש"י, וחמלתי עליכם ודילגתי עליכם. אבל בכל מקרה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הולך לדאוג לנו. זאת אומרת, המזיקים, מזיקים, המשחיתים, משחיתים. אבל אתכם אני אציל. למה אתכם אני אציל? אחרי זה 5-6 שורות בפרק. ופסחתי עליכם שהרי אתם שלי. שלא להשחית ולאבד דבר שהוא שלו. לכן צריך למרוח את הדם, שהרי אדם מורה שהם עובדים לו. כמו המילה שיות לאדם, כך אדם מורה שם הקדוש ברוך הוא. כך אומר גם סוף הפסקה. אבל ישראל הם דבקים בו יתברך, לפיכך לא הייתה מכת בכורות בהם כלל. יש פה שתי קיצוניות. אם אנחנו לא שייכים לקדוש ברוך הוא, אז זה לילה שהוא מאוד 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 מסוכן. אבל אם אנחנו נשתייך לקדוש ברוך הוא, איך נשתייך לקדוש ברוך הוא? קודם כל תמרחו את הדם, עוד מעט נגיד, אנוסים, לא אנוסים, אין תירוצים בדבר הזה, חייבים להקריב קורבן פסח. אם תצליחו לרומם את עצמכם למדרגה הזאת שאתם שייכים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכם, הוא יחמול עליכם, הוא יסח לכם, הוא ידלג עליכם, לא יקרה לכם שום דבר. אבל אם לא, אז חס ושלום, אז אין צו ואין תבונה פה בדבר הזה. אנחנו גם בפסקה הבאה, ביחס בין וחגותם חג להשם שבעת ימים, לבין העובדה שיום היציאה היה דווקא יום אחד, אנחנו חוזרים גם בסוף הפרק, אז הוא אומר, ודאי יש פה עניין של שבעה ימים, תכלית הגאולה, הוא דבר על זה במשך, יש הרבה פרקים על קריאת ים סוף, מפרק מ' ואילך, תכלית היציאה ביום השביעי, אז יעברו את הים, אז יגלו מצרים לגמרי לגמרי, אז ינצלו מן החומר, הוא יגיד שם, כל החומר יטבע בים, ואנחנו נתרומם למדרגות שלנו, אז לכן חגותם לשם שבעת ימים. אבל המצווה לאכול היא דווקא בלילה הראשון. המצה כבר בערנו בפרק הקודם, מורה על החירות, עיקר היציאה לחירות, עיקר היציאה שלנו מעבדות לחירות, זאת אומרת ההשתייכות שלנו לקדוש ברוך הוא, זה בלילה הראשון. כידוע, אמרנו, אני חושב שאמרנו את הפעם הקודמת, שכשעם ישראל יוצא מעבדות לחירות, הכוונה הוא יוצא מעבדות מצרים לעבדות הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בגמרא בקידושין, אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים, והלכה מחר עצמו לעבד. זאת אומרת, לי בני ישראל עבדים. ודאי שאנחנו עבדים. רק אל תהיה עבד לאדון אחר, זה הבעיה, אם העבד עברי שהולך ונרצה. אבל למי אנחנו עבדים? הקדוש ברוך הוא. פשוט עד עכשיו היינו עבדים של המצרים, עבדים של החומר, עבדים של המציאות התחתונה. ועכשיו אנחנו משתייכים למציאות העליונה, זה היציאה שלנו עבדות לחירות. זה לא כמו שיש בדמיונות של כל מיני מחשבות כאלה, עבדות לחירות, כמו תלמיד כזה שבורך בית הספר, אנחנו מפקיע אפילו מדרש חזל, אז הכוונה, זהו, הפקרות, הולכים לים, לא עושים שום דבר כל היום, עושים מה שרוצים. אז שלום, זה לא ככה נראה חופש גדול. כן, עכשיו יוצאים לבין הזמנים, אז מה עושים בבין הזמנים? בין הזמנים לומדים כי רוצים, לא מכריחים אותם. זאת אומרת, אין סדרים, אין חובות, אין הגדרות, אז מה יהודי עושה? יהודי עושה כמובן, משחרר פיצי השם בעולמו לעשות. זה לא יכול להיות דווקא בלימוד, כמובן, יכול להיות גם דברים אחרים. אבל כמובן זה השתייכות מצד הרצון. זה מה שמתברר בלילה הזה ומכאן ואילך. אז לכן המצה, המצה שמורה על החירות, אז המצה אין מצווה לאכול מצה בשאר ימים. אבל את החמץ, אסור לאכול חמץ, הוא נדבר על זה קצת בפרק הבא, על יחס למצוות עשה לא תעשה בפסח, שכידוע כל מצוות העשה מנוכזות לנו ל3-4 שעות של ליל הסדר, בניגוד לחג הסוכות שמצוות העשה פרוסות על פני כל השבוע, נכון? אין הבדל במצוות הישיבה בסוכה בין היום הראשון ליום האחרון, או כל אמצע השבוע, וגם בארבעת המינים דרבונון, אז תקנו לנו לקיים את המצוות העשה כל הזמן, בפסח מצוות העשה מנוכזות דווקא להתחלה, זה מה שהוא רומז כאן, בניגוד ללא תעשה, שדבר על זה בפרק הבא ששייך לכל השבוע.
תחילת כזה בסוכה זה לא דווקא מהיום הראשון? כאילו, מהיום טוב הראשון?
לא. יש אולי חובה לאכול כזה בסוכה. כן. אבל מה שאני אומר, חובה מהימצאות בסוכה זה כל הזמן. כל מצוות ישיבה בסוכה. אתה לא מקיים יותר מצווה בכזית הראשון, שאתה חייב לאכול אותו, מאשר בכל בסוכות השבוע אחר שיש לך מהלך השבוע. גם אתה לא בא לך עכשיו לאכול כזית. אבל אם אתה אוכל כזית, אז אכלת כזית בסוכה. אם אתה ישן בסוכה, אז ישן בסוכה. אבל יש רק חובה לאכול כזית, אבל רואים שהמצוות עושים נשכת כל הזמן. לכן הוא אומר יוסיף דווקא בלילה. הלילה מיוחד לניסים ונפלאות, הוא אומר בסוף הפסקה, כמה שעות אחר כך הלילה נתייחס אל ההפסד. או שאתה שייך להפסד, או שאתה שייך לניסים ונפלאות. יש לך פה שתי אפשרויות בלילה הזה, לכן הייתה מכת בכורות, הוא אומר גם קריאת ים סוף בלילה דווקא, וכן שחיטת פסח אחר חצות. היום מתחיל לערוב, אנחנו מתנקזים לאיזה נקודת זמן כזאתי, שבה אפשר להביא את השחתה הגמורה, את ההפסד הגדול לעולם, כל עולם החומר הולך להישחת, הולך להיפגע, הולך להינזק, אם אתם שייכים אליו גם אתם תנזקו, וזה כידוע דבר מופיע במדרשים, שהמון המון מעם ישראל לא יצאו במצרים בגלל שנשתייכו ונדבקו בחומר, בצד החשוך של המציאות, אבל מי שיהיה שייך לגודל האלוהי, לניסים ונפלאות, אז הוא יזכה לדליגה, לרחמים ולחמלה הגדולה. לכן עכשיו מביא פה את ה... הוא לוקח את המגודת אזוב, רמז הוא רואה בדבר הזה, צריך להתאגד. יש עניין שצריך להתאגד, סביב מה מתאגדים? סביב האזוב. האזוב הוא עשב קטן מאוד. אל תחשבו שאתם ארזי הלבנון. היכולת שלכם עכשיו לשרוד, זה לא בגלל כוח יחיד ועוצם ידי, זה לא בגלל שאתם, יש לכם זכויות, זה לא בגלל שאתם חזקים, כל היכולת שלכם עכשיו לעבור את המשהו ברזה, זה רק בגלל שאתם שמים את עצמכם כאזוב, כעשב קטן מאוד, מצטמצמים ונאגדים ביחד עם הקדוש ברוך הוא סביב הדבר הזה. לכן הוא אומר בפסקה הבאה שאמרנו קודם שחייבים חייבים להקריב קורבן פסח, הוא אומר בחצי השני של הפסקה ודאי צריך לעשות מצווה, כל מצווה צריך לעשות אותה, כל אחד ייקח, בין מי שיש לו מי שלא ומי שאין לו צריך לקח אותו בדמים יקרים מאוד, סתם דמים פשיטה, כן? כל מצווה צריך להשקיע בה, אבל פה זה מצווה קריטית, זה כל החיים שלנו תלויים בדבר הזה, האדם חייב לתת כל אשר לו בשביל המצווה הזאת, בניגוד לכל שאר המצוות שזה לא ככה, פה הוא חייב לתת כל אשר לו, או שתעשה את זה או שלא תעשה את זה, יש רק שתי אפשרויות, אם לא פשוט אתה תהיה בחוץ, יש חוש לנגף, הקדוש ברוך הוא עובר לנגוף את מצרים, לנגוף זה מלשון מגפה כמובן, הולכת להיות מגיפה קשה מאוד, אתה חייב לנצל מהמגיפה הזאת. הדרך היחידה שלך לנצל מהמגיפה הזאת זה קורבן הפסח. ולכן חייבים להקריב את קורבן הפסח. וכאן הוא ממשיך ואומר, על בסיס הגמרא בבבא קמא, שהמציאות הישראלית כולה שייכת לדבר הזה. זאת אומרת, הוא קצת נכנס פה לסוגיה שהוא מברר אחרי זה, גם בפרק הבא. מה יש בדווקא במכת בכורות? למה המכה שנבחרה בלילה הזה, היא דווקא הכת הבכורות של המצרים? וכנגד זה בני בכורי ישראל, שהוא אמר את זה מההתחלה. אז המערב מסביר שזה נקודת הראשית. הראשית זה מגמת המציאות. לכל דבר בעולם יש מגמה. סוף מעשה במחשבה תחילה, במחשבת המגמה הזאת היא שהיא מאירה את האור, מחמזת את הכיוון, נותנת את הייעוד, נותנת את המטרה, וכדי להגיע למטרה הזאת אחר כך אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד כדי לממש את הדבר הזה. מה הראשית של המציאות? אצל המצרים יש להם מגמה. יש להם ייעוד, מה שהרחמנו פה בפרקים הראשונים של הספר, כשעסקנו בלברר בכלל את המהות המצרים ומה אנחנו עושים שם. למצרים יש עניין, יש חומר. זה שייכות גדולה מאוד מאוד לחומר. לכן אמרנו שם שהמצרים שייכים לזנות, בתחילת פרק ד', ופה הוא חוזר על זה, וגם בפרק הבא, כל שהיו מזנות תחת בעליהן, היה איזה עניין גדול כזה, זה היה עניין כנראה, הזנות הזאת עם הרווקים כדי להוליד בחורים. כן, להוליד חומר, להופיע חומר חדש במציאות. הכוח הראשון שנולד הוא מבטא את שיח חומריות, הוא מבטא את המגמה. המגמה שלנו זה עוד ועוד חומר בעולם, עוד ועוד זנות, עוד ועוד חגיגה, עוד ועוד אכול ושתו. המצרים יש להם עניין, לכן מובדים את הטלה. הטלה הוא הראשון בעולם המזלות. אנחנו אוחזים בחומר, אנחנו קובעים את הייעוד, אנחנו לא נגררים אחרי המציאות. אנחנו, יש לנו שיטה משלנו. יש הרבה אומות במציאות שהן נגררות אחרי המציאות, הן לא באות לשנות לפני העולם, הן לא באות לכוון את העולם, הן שייכות למציאות, הן מתגלגלות לאן שהחיים מגלגלים אותן. אבל יש מלכויות מאוד מאוד מהותיות במציאות, כמו ארבע מלכויות וכולי, שהמהר"ל מעריך במקומות אחרים. גם המצרים, למצרים באו לעולם, יש להם שיטה, הם רוצים לשלוט בעולם, הם רוצים לכוון את העולם, הם לא סתם נלחמים מלחמת חורמה באומה הישראלית, כמו שאמרנו שפרעו, שם בפרקים י"ד ט"ו, סביב סוגיית הגזרות, זה פרעו מול משה, זאת אומרת פרעו מזהה לאן המציאות הישראלית הולכת, הוא מבין שאם עם ישראל ילך מפה אז, ועלה מן הארץ, ועלינו מן הארץ הכוונה הזאת, זאת אומרת הוא ישמיד אותנו למרות שאין שום מלחמה בינינו פיזית, זאת אומרת פרעו מזהה את כל התהליך הזה, והוא מציג ראשית, הוא מציג מגמה, הוא מציג שיטה בעולם שלנו, איך בונים עולם של חומר, עולם שבו אין מלבד החומר שום דבר. לכן הבכור הוא כל כך כל כך משמעותי בעבורם, כי כשהבכור נולד, הנה תורי ראשית החומר, זה המגמה, יש קדושה בחומר הזה, כמו שיש קדושה בחמור, החומר הזה הוא יכוון את העולם אחריו. אז לכן בלילה הזה, הקדוש ברוך הוא משבית את החומר מן המציאות, מעדיר אותו, דווקא מכת בכורות, אינני הורג את בנך בכורך, מראש זה הייתה ההודעה, הקדוש ברוך הוא לא צריך להסתיר את מעשיו, ולא לעשות תכסיסים ולא שום דבר, מראש הוא אמר, על זה אני אלחם. אבל כשנפגעים הבכורות, זאת אומרת נפגעת המגמה, מתבררת המגמה, אז כל מי ששייך למגמה, כל מי שמנסה להציב את המגמה, הוא עלול להיפגע. אם הוא לא באמת שייך למגמה האלוהית כמו שצריך. לכן בכל האומות שהיו בעולם עד, מסתום היו הרבה אומות, נכון? אנחנו יודעים שבארץ ישראל היו הרבה אומות, והיה את עמון ומואב ואדום וכו', היו הרבה אומות בעולם, כל האומות לא נפגעו בלילה הזה. זה לא שייך אליהם. אבל פה שיש בירור, עומדים זה מול זה, המצרים מול עם ישראל, כדי לדון מהי מגמת המציאות, מי יצליח לשלוט בעולם, אז הדבר הזה עכשיו הולך להתבטא בצורה מאוד מאוד חריפה במכה הזאת, וזה השחתה גמורה, פה לא יישאר מזה זכר. אומנם צריך את ים סוף כדי להיות הגוימר של המכה, כן, זה קצת שבעת הימים הללו, זה כמו המתחיל והמסיים, כן, הקדוש ברוך הוא מתחיל את המכה ביום הראשון ומסיים אותה לאורך שבעת הימים, אבל מכיוון שהאומה הישראלית היא כולה שייכת למגמה, כולם אצלנו בחורים, כולם אצלנו שייכים לגמת הקדושה, אז מי שעכשיו לא ישתייך לגמת הקדושה, כאילו משך את עצמו לצד המצרי, אז לכן הוא יכול ליפול בדבר הזה, ועל זה ניתנה רשות להשחית, וכנגד זה קורבן הפסח צריך להציל אותנו מן הדבר הזה, וכבר מראש אנחנו מראים שייכות, מורחים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, כל אחד ואחד בישראל בעצם תולה שלט בכניסה לבית, אני שייך לאומה הישראלית הזאת, אני שייך לנקודה הפנימית. כן, הבכור זה ראשוניות. הבכור זה אומר שהצלחתי להשפיע חומר בעולם. עד עכשיו לא היה חומר בעולם ממני. עכשיו הצלחתי להשפיע חומר בעולם. אז מעכשיו תהיה ברכה לחומר. מעכשיו ילך ויופיע מתוך החומר הזה, הוא ילך ויתרבה. אבל עכשיו זה עצם יצירת החומר. נולד חומר בעולם. לכן ניתן להם שאיפה כזאת, לזנות עם רווקים. הרווק הזה עוד לא הופיע חומר. דרכי הופיע חומר חדש בעולם. עוד חומר. ולכן הבית מלא 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 בחומר. וכשפוגעים בחומר הזה, אז משהו בקרבי נסדק. כי כאילו את החומר, את ראשית החומר, את כל המגמה שיצרנו לחומר, צריכו לפגוע בו.
מידע
בקדושה של הבחור, כאילו אם
אצל הבחור יש משהו, זה
נראה לי,
כאילו,
שפה במצרים
יש משהו
שהבחור
הוא
עושה חומר. כן, אצלם, שזה המגמה שלהם, אצלנו המגמה אחרת לגמרי. אנחנו רוצים להעמיד מגמה של קדושה. כן, אצלנו כל היצירה החדשה הזה כדי שיהיה עוד ועוד עובדי השם בעולם. לכן מה עושים הבחורות? הם עובדי השם. נולך את העגל וכולי, הבחורות היו צריכים להיות עובדי השם. נכון, הבהמה הבכורה היא מוקרבת להשם. מה עושה מצרי עם הבהמה הבכורה שלו? הוא חוגג, יופי, יש מלא בשר, יש מלא אוכל, יש מלא חגיגה, אצלנו מקרבים את הקורבן להשם. זה לא שייך לנו, אנחנו, כל הביקורים שלנו, כן, מצוות הביקורים וכולי, זה הכל. האדם עכשיו בא לארץ ישראל, מגדל בשדה המון 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 פירות, אבל בסוף הוא עוצר הכל, אומר, רגע, אבל הפירות הראשונים זה לא שלי. נכון, והוא עולה לבית המקדש, ואז הוא אומר, על הארץ הטובה שנתת לי, השם, וכו' וכו', והנחתו לפני מזבח השם אלוהיך. זה לא שלי, אבל אני עכשיו מודע לעובדה שכל היצירה החומרית אצלנו זה רק אמצעי כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זאת המגמה האלוהית. ולכן זה התנגשות, התנגשות של מגמות. לכן פטר חמור תפדה בסה. את הפטר חמור צריך לפדות בסה, להבין שאת כל זה המגמה של הפטר חמור הזה, שאכן חומר זה דבר מצוין בעולם, המהר"ל מחנך אותנו כל הזמן להבין את זה, שחומר זה דבר מצוין בעולם. הרי בשביל זה ירדנו למצרים כדי לשאוב מהם את החומר, ואנחנו בר ירח עמו גדלנו בתוך המאי של הבימה שמה, את כל החומר הזה אנחנו לוקחים כדי להשתמש בו לה. אז פטר חמור תפדה בסה, חמור זה משול למצרים, חמור פסח חמורים בשרה, וסה זה סה פזורה ישראל, כמו שהוא לי בעצמו בפרק הקודם, על כך שישראל זה עשה. אז פטר חמור תפדה בסה, מחליפים את המגמה החומרית בעולם, במגמת הקודש בעולם. מה תפקיד הבכור? מה תפקיד המגמה? מה תפקיד העולם? בשביל מה יש עולם? האם יש עולם כדי לחגוג בו ולבנות בו ולעשות בו? או שיש עולם כדי לחבר אותו לקדוש ברוך הוא? לכן אנחנו עם השה הזה, כן, הקורבן פסח זה שה, שה כבשים או שה עזים, לא חשוב, אבל את השה הזה, מה אנחנו עושים עם השה הזה? אנחנו שוחטים אותו לקדוש ברוך הוא. אנחנו נסיים בסוף הפרק גם, וישא עם בצקות טרם יחמץ. אם היו אוכל, אם אין להם פנאי, היו אוכלים חמץ, אין איסור לאכול חמץ. פסח מצרים, זה הנושא של פסח מצרים, זה הגאולה עצמה. והגאולה עצמה, זה קורה באותו לילה. הגאולה עצמה, הבחירה האלוהית המיוחדת הזאת, קורית בלילה הזה. בסדר פסח שלנו, שאנחנו אומרים בסוף כל מיני שירים כאלה וכולי, שם הרמוז שהיו הרבה בחירות בין ישראל לעמים בלילה הזה. נכון, סנחריב מלך אשור, שכל חייל מתו שם מחוץ לחומות ירושלים, וכל המעשה עם סדום, נכון, לא תפעם מסות ויוכלו, משהו שזה כניסת חג הפסח, שבליל הסדר, אז זה הרשעים של סדום שניסו ללכת נגד המגמה נהנשו, והבחירה בין יעקב לעשיו, שיעקב אבינו מביא ליצחק שני גדי עזים, אז רש"י אומר כידוע שזה גדי אחד לקורבן פסח, זאת אומרת, כל הבחירות המהותיות בין ישראל לבין העמים, בין מטרת המציאות, מטרת העולם, מגמת העולם, האם העולם הוא יעקב או העולם הוא עשיו, האם זה סנחריב שמתגאה בכוחו ובעוצם ידו, או שזה חזקיהו שעומד ומתפלל בירושלים, אז זה בחירות ששייכות לליל הסדר. ליל הסדר זה זמן ההבחנה בין ישראל לעמים, פה זה רשום רמוז מה שקראנו קודם פרק למד ח', כן? ליל שימורים מבריאת העולם. משומר הלילה ובא מן המזיקים מששת ימי בראשית. זה לא ביציאת מצרים קורה, זה מאז ומעולם. בסדר? פה לא זוכר, אמרנו את זה פעם קודמת, שהמחשבה הפשוטה שלנו זה שעושים פסח בליל ט"ו בניסן, כי אז יצאנו ממצרים. אבל באמת יצאנו ממצרים בט"ו בניסן, כי זה ט"ו בניסן. זאת אומרת, זה כמו שאמר הפך עלינו בתחילת הספר את כל המחשבה על גאולת מצרים, שלאדם במחשבתו הישרה והפשוטה ברור לו שנגלים ממצרים כי הייתה גלות מצרים, ויש גלות מצרים כי ירדנו ממצרים, וירדנו ממצרים כי היה איזה חטא או משהו. בא המערב ואמר, לא הבאתם הפוך, צריך להיגאל ממצרים כדי שנגאל, צריך גלות, כדי גלות, צריך ירידה, צריך ירידה, צריך איזה חטא לא בחירי, אבל הכל הפוך, כאילו במחשבה המערה לתא המיוחדת. גם פה אני חושב המעלה, בהרבה מקומות עושה לנו את אותו מהלך. בסדר? אנחנו לא חוגגים בתדווה בניסן כי אז יצאנו ממצרים, אלא יצאנו ממצרים כי זה תדווה בניסן. ליל תדווה בניסן, פה זה ממש מודגש בדבר רבי יהושע, מי ששת ימי בראשית, עומד ומחכה, לילה מיוחד כזה, שבו המזיקים שולטים, והמזיקים לא שולטים. זה תלוי לאן אתה שייך. זה לילה שבו יש חיתוך מאוד מאוד ברור במגמה, אם אתה פה או שאתה לא פה. לכן יכול להיות שיש דברים חריפים גם בחזל קצת על ההגדה, לפעמים שאתה תמע קצת על החריפות, הפתה כעת שיניו, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, אילו היה שם לא היה נגעל. זה לילה שחותך, כאילו זה הבן שלך, אבל אין מה לעשות, זאת מציאות, כולם בני ישראל, ופה דבר שהם לא בני ישראל, כאילו לא נגעלו ממצרים. אז זה לילה שבו המהות של החיתוך, המהות של השייכות, היא מאוד 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 גדולה. מראה, אני חושב מה שמוסיף בתחילת פרק למתחת, זה לרמוז, שהעולם עומד ומחכה ללילה הזה. חוץ מהדברים מפורשים, שהוא הביא כאן ממסכת שנה, אז לפני כן הוא מעריך בדיון עם הרמב"ן, מה זה בדיוק 430 שנה? אתה התחילו 430 שנה, הרי אברהם אבינו בין 5, זה פסוק מפורש, בין 570 שנה בסתום החרן, אז ברית בין המתרים הייתה אחרי 570 שנה, אז איך זה בגיל 430? אז שיטה אחת, פשט חזל, שבכלל אברהם אבינו הגיע פעמיים לארץ ישראל, נכון? פעם אחת הלך, היה ברית בין המתרים, חזר, אחר כך בין 50 יצא לסתום החרן, זה לא הפשט אומר הרמב"ן, איפה זה כתוב כל הדברים הללו. זאת אומרת, אמרה לא משנה, יכול להיות שזה בכלל לפני שהוא הגיע לארץ ישראל. הוא יצא מאור כשדים, הוא יושב עכשיו בחרן. הוא בכלל עוד לא היה בארץ ישראל. לא משנה. זה, ואפילו יכול להיות שברית המתרים עדיין לא הייתה בפועל. אבל הוא כבר, כל מה שהאומה הישראלית מחכה לה, מתחילת הופעתו של אברהם אבינו, זה לכיוון מצרים. כי בלי מצרים לא נצליח לבטא את עצמנו. כי בלי מצרים לא נצליח לייצר את השלמות הגדולה הזאת של החומר והצורה, שיבנו אומה ישראלית מיוחדת, שמצד אחד ראשה בשמי שמיה, ומצד שני רגליה פה על הארץ. אז כדי לייצר את כל זה, הנה יש את אברהם אבינו, ואברהם אבינו מתחיל תנועה, הוא רק מתחיל את התנועה, רק יצא מאורגזים בחרן, הוא לא פגש את שום דבר, לא התחיל שום דבר, אבל מבפנים מה שמבעבע כל הזמן, זה גר יהיה זרחה 430 שנה, והם מושב בני ישראל 430 שנה, והעיקר שנגיע למצרים. אז לכן אומר המהר"ל, זה לא משנה, הוא נותן איזה משל, הוא אומר מי שאינו בביתו, מתנועה תמיד אל ביתו. ככה העניין של אברהם, תמיד היה הולך כדי שיבוא למצרים. אברהם אבינו, אתה מתחיל פרשת לך לך. והיום על השם אל אברהם, לך לך. לאן לך לך? חשבנו תמיד לארץ ישראל. מה פתאום? למצרים. תבוא בארץ ישראל קצת. כמה שנים, כמה עשרות שנים. תחיו גם בארץ ישראל. זה יצא הרבה שנים, זה קצת כבר 200 שנה. אבל לא, זה רק בדרך. תמיד היה הולך כדי שיבוא למצרים. כן, תירוץ מעניין, למה הוא לא אמר לו לאיזה ארץ? לך לך אל הארץ אשר הרקע. איזה ארץ.
אז מה קרה בחמש שנים האלה לפני שהוא יצא?
הוא ישב בחרן.
אבל למה דווקא?
מרגע שהוא התחיל לנוע מאור כשדים, לא מרגע שהוא נולד, כי הוא עדיין לא נבחר. מי הלך לך? לפי זה, לפי הפשט הזה של המהר"ל, הלך לך, זה קורה אולי בגיל 70, או שאז הוא יוצא מאור כשדים, מתחיל תנועה. מתחיל להתנתק מהחומר, נכון? אור כשדים, תזכור פרק ה', גם לא היה, מתחילים להתנתק מהריקנות הזאת המוחלטת ולייצר צורה משלנו. מרגע זה צריך להשלים, איפה תהיה השלמה? במצרים. לכן בעצם אברהם, כל שאיפת שאיפותיו זה ליל תדווה וניסן. הלילה ההוא, המסומן מראש מכנס, שכאמור הוא ידע, הכיר את הלילה הזה, לפי הלוט תפה מצות ולפי הקורבן פסח של יצחק אבינו, אברהם אבינו ידע, כל תדווה וניסן חגגו שם בבית, אמרו לו מה חוגגים? אנחנו חוגגים, חוגגים, זה ליל החירות היום, אתם לא יודעים, יוצאים לעבדות לחירות וכולי, זה עוד לא קרה. דמנו קצת המאוחר. כן, ככה אברהם אבינו, כל מה שהוא עושה, זה שואף ללילה הזה. לכן הלילה הזה משום מה הובא מן המזיקים, אומר רבי אליעזר רבי יהושע, זה לא רק זה, זה גם לעתיד לבוא. לעתיד גם כן נגאל ישראל בלילה הזה, זאת אומרת זה ממשיך הדבר הזה. זה בפסח נגלה רק ההתחלה, כן, משה הוא מתחיל ואליהו הגומר, רק ההתחלה של תדווה בניסן נחשפה בפנינו. אברהם אבינו ידע שיש פוטנציאל אדיר בלילה הזה. לאט לאט לאורך הדורות אתה רואה קצת החשיפה של הלילה הזה. כשיצאו ממצרים אתה רואה הרבה מהחשיפה, כשמצנחרים מלחשו וכל צבאות אתה רואה חשיפה, גדעון והמדיינים אומרים חז"ל שם בבא לפי אמרתם זבח פסח. הרבה הרבה דברים הולכים ונחשפים, אבל זה עוד כלום, אומר רבי אליעזר, לעומת מה שילך ויחשף בלילה הזה. לכן בלילה הזה אנחנו מצפצפים כאילו על חוקי המציאות. אין מזיקים שולטים, אז אפשר לשתות על זוגות. כן, דבר גדול מאוד אומר המהר"ל, זה לא בכדי, כל השנה כולה נזהרים למזיקים, אתה חי בתוך העולם הזה, תיזהר, זה מסוכן, אבל בלילה הזה, מכיוון שאתה שייך לעם ישראל, אז אין לך שום חשש, שפוך חמתך לגוי, פתח את הדלת, אין מה לחשוש בדבר הזה. יכול לפצוח את הדלת, הילדים תמיד אומרים שזה בשביל אליהו הנביא, אבל במי זה מה שכתוב בספרים? זה בגלל שהלילה משובר בה מנמזיקין, אם יעד לפתוח את הדלת שלו באמצע הלילה ולחיות ככה, כל הגוי מסביב וכו'. אם פותחים את הדלת, לא חושבים שום דבר, אין מה לחשוש. אנחנו הרבה מעל המציאות הטבעית, הפשוטה, מכיוון שיש הגנה אלוהית מיוחדת בזה. כאן המהר"ל, נכנס לפרשיית זאת חוקת הפסח. תלוי לאן אתה שייך. רק יכול להיות שלאורך הדורות כבר עובר להיות שייך גם לסגולה, אבל ביציאת מצרים ודאי שייך לבחירה. זאת חוקת הפסח, זה כבר פסח דורות לכאורה. אומר המהר"ל, למה לא כתבו את זה בפרשה הקודמת עם כל ההוראות של פסח? הוא אומר חלוקה מעניינת, כל המצוות שנאמרו למעלה זה מצוות עשה, כאן מדברים על מצוות לא תעשה. כן? כל בן אחד לא יאכל, כל הרי לא יאכל, לא תוציא לבית חוצה, כל שזכר בכאן לא ברק ללאו. אז נראה לי מה שרוצה להגיד שבתחילת הדברים התברר לנו גודל השייכות שאנחנו מחויבים לשייך את עצמנו, שאתה אומר עולם הבחירה. אם לא תעשו, זה נורא ואיום. אבל פה, אנחנו כבר בפרק הזה כאמור עסוקים בעובדה שאנחנו שייכים. אז אם אתם שייכים, אז עכשיו כבר לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. רק צריך להיזהר לא ליפול במדרגה. מצוות תעשה היא מעשה שאתה חייב לעשות כדי להשתייך. אם לא עשית, אתה בבעיה. מצוות לא תעשה, אומרות הפוך. אני לא צריך לעשות שום דבר, לא תרצח. איזה יופי, אני גם היום קיימתי ברוך השם מצוות לא תרצח ולא תגנוב, גם קיימתי לא תגנוב וגם לא תינף, כמה מצוות אני קיימתי היום לכאורה, זאת אומרת כמה איסורים לא עשיתי, אבל לא עשית שום דבר, נכון? לא צריך לעשות שום דבר, בסדר? עשה ולא תעשה זה ממש עולם הפוך. מצוות תעשה מחייבת אותך לעמול, לעמול, לעמול. אומר אני אנוס, אני אנוס, איך אני אקריב קורבן פסח? אתה חייב להקריב קורבן פסח, אתה חייב לעשות מצוות עשה. כל זה נאמר להם בראש חודש, אבל כאן שהם כבר ביהודה לד, כן, כך הוא מביא בשם רש"י, ביהודה לד נאמרה הפרשה הזו ביהודה בניסן, אחרי שהם כבר משתייכים לכל הדבר הזה, אחרי שהם כבר לקחו ולקחו את הקורבן ביוד בחודש וכבר עסוקים במריחה וכולי, אז מה עכשיו? מה עושים עכשיו? עכשיו רק תשאו שייכים למגמה, אל תסתו מן המגמה, תשארו מה שאתם. זה לא בעיה, אין בעיה, אני לא מתכוון לאכול נותר ואני לא מתכוון לאכול הרייל ואני לא מתכוון בכלל לא הרייל ואני לא נוכרי ואני לא שום דבר, כל בסדר, זה מצוין, אז אל תעשה שום דבר. ויעשו כמוסיים את הפסקה כל בני ישראל, ברוך השם היה סייעתא גדולה משמיא, לא היה בהם מי שאי אפשר לו לעשות את הפסח. כל מי שרצה, יכול להיות שהיו כאלה שלא רצו, אבל כל מי שרצה יכול היה לעשות. יחד עם זה מוסיף פה פסקה שבכלל לא קשורה לפרק שלנו, היא לא מוזכרת בפרק שלנו, כידוע היא מוזכרת רק בחומש במדבר, וזה פסח שני. יש עוד פסח, למה צריך פסח שני? בשביל היחידים. במרובים על כורחם שלא בטובתם, אבל היחיד יש לו זכות בחירה, אז לכן היחיד הוא צריך לפעול ולהשתייך כל הזמן למגמה. אז זה דגש, אני חושב שחשוב לו להכניס אותו פה, למרות שכאמור זה לא מוכרח מצד הפסוקים, שהרבים אינם נדחים. זאת אומרת, מרגע שנבחרנו, נבחרנו. מה ששאלת קודם, אני חושב. הבחירה הייתה מאוד מאוד מודגשת באותו לילה של הבחירה. אבל מכאן ואילך, רבים אינם נדחים, גם יתומה, אפשר להקריב קורבן פסח וכולי, ותומה תוכל בציבור, והאומה הישראלית היא נבחרה לתומה הישראלית, בחרבנו מכל העמים. ולא יכול להיות יותר מצב מציאות שזה יתחלף, נכון, אומר את זה גם בפרק למתת, מזה תראה כי אומרים כי השם יתברך, ירחיק את ישראל אחר שחטאו, זה טעות. כמו שאין לבריאה שינוי, לבריאת ישראל עצמה זה מצד הבריאה, אין שינוי יותר. לקראת סופר למתת הוא חוזר על הדבר הזה. אני חושב כבר פה רומז לזה. רבים אינם נדחים. האומה הישראל, נכון, המהר"ל היה חי באירופה, התמודדו עם כל הזמן עם אמינות, עם המהר"ל עצמו היה חלק מהוויכוחים הללו, שנאלצו חכמי ישראל להתמודד מול חכמי הנוצרים, והטענה המרכזית שלהם זה שעזב השם את הארץ, ועזב את בחירתו באומה הישראלית וכו'. והרבה פעמים המהר"ל מדגיש את הדבר הזה. הרבים אינם נדחים. זה לא צריך יותר להיות אחוזים בבחירה. אנחנו מעכשיו שייכים ללא תעשה. אתם שייכים לזה, בעצם העובדה שאתם לא עושים שום דבר אחר, אתם כבר שייכים לזה. אבל ביחיד זה לא נכון. ביחיד בוודאי יכול להיות יחיד שהוא מרחיק את עצמו מן הדבר הזה, ולכן היחיד הוא צריך טהרה וקדושה. שאם היחיד יש לו הכנת עצמו, השם יתברך לו לאלוהים. ואם לא, אין השם יתברך לו לאלוהים, כמו שנתבר למעלה. אבל רבים, השם יתברך תמיד לאלוהים בשבילם. בניגוד למה שהיה לפני בחירת ליל ט"ו בניסן. ולכן הוא מסיים, לפיכך אין רבים נדחים, אפילו הם טמאים, יעבדו לפניו, והוא יתברך אלוהים על כל פנים. בנים אתם שלנו אחרי. נראה לי בכוונה שניסה פסקה, ברוך בכוונה שניסה פסקה, אבל נראה לי זה הסיבה. למרות שהיא לא קשובה בכלל לנושא, מה לנו פסח שני פה באמצע יציאת מצרים, אומר לנו, תדע לך, ביחיד וברבים, המציאות היא משתנה מרגע זה ואילך, האם תורך מצד הסגולה, או שאפשר גם לוותר על זה באופן פרטי. בסוף הפרק, אז הוא מחלק בין הבכוריו, לבכוריהם, אצל הגויים מתו כל הבכורים. וכן הוא אומר, אפילו גדול שבבית מת, פשיטה שבכור אב מת, פשיטה שבכור אם מת, כל הבכורים מתו, מלמעלה עד למטה, לרוחב ולאורך, ואפילו גדול שבבית, אבל אצל האומה הישראלית, מקום מקום לעניין קדושה, לא נתקדש רק פטר רחם, שהוא באמת ראשית המציאות. צד שראשית המציאות הוא קדוש, מן אשר נמצא אחריו. וכן ביקורי אדמה, ביקורים ראשית פרי האדמה. האדמה מוציאה כל זה אחר זה, ראשית הפרי הוא הקדוש, אז ככה גם ראשית המציאות את הרחם, הוא יוצא למציאות. מה המטרה של המגמה שדיברנו עליה קודם? אז הוא מסביר כאן המהר"ל, המגמה של הדבר הזה, זה כדי לקדם את המציאות. מה נחשב ראשית, שהוא עכשיו מבסס את המגמה, מבסס את הייעוד, מבסס את התכלית שלנו, הוצאה אל הפועל. זה לא מספיק הזנות, זה לא מספיק הפעולה החומרית. אצל המצרים יש גם צד בעצם הפעולה החומרית. העובדה שיש זנות עכשיו, זה חלק מהחגיגה, אצלנו זה רק כאשר זה יוצא אל הפועל. היציאה לפועל היא מן הרחם, לא בעזרה. זה שהאדם, האיש הזריע, זה לא מביא עדיין את ההופעה השלמה של המציאות שהיא יוצאת. זה רק זה מכשיר בדרך. אבל מתי עכשיו באמת יש התקדמות במציאות? כאשר הביקורים גדלים. כאשר הפירות יוצאים, כאשר פרי הבטן יוצא מן הבטן. לכן זה בא להדגיש את הדבר הזה, שבאומה הישראלית של שייכות המגמה, קדש לי כל בכור, זה דווקא, מדגיש הפסוק, פטר רחם. דווקא אנחנו, כאשר אנחנו מצליחים לקדם את המציאות, כל פעולה שלא מקדם את המציאות מבחינתנו, אז היא לא פעולה שמבטאת את המגמה. והמהר"ל מסיים ביחס בין שתי הפרשיות הללו. הרבה פעמים שקוראים את קדש ויעקב יחב, סוף פרשת בו, או מכל סיבה אחרת שקוראים אותה, אז קשה להבדיל ביניהם. זאת אומרת, מה זה קדש, מה זה קבע חן? לא יודע, יש שם יציאת מצרים, יש שם תפילין, יש שם בייחור, בסדר, זה נראה לי אותו דבר, תמיד. אני יודע, שמה והם שמוע, אני יודע, מצוין את החלוקה, זה קבלת המלכות שמיים, זה קבלת המצוות. אבל יש לו שיטה בדבר הזה. ואני חושב שהשיטה הזאת קשורה לכל מה שאנחנו למדנו עכשיו בפרקים למדי נמדחת בעצם. פרשת קדש, על הבכורים שיהיו במעלה יתרה, ויהיה להם מעלה קדושה. ופרשת ועקב יחב, פרשה שנייה, זה לערוף בכור בהמה טמאה וכולי. לא כתוב שם לשון קדושה, רק לשון ועברת. הקדוש מורה על צלת בכורי ישראל, אז ויחב פתאום מורה על הריגת בכורי מצרים. כן, שתי פרשיות, אחד על שהוא התברך הציל בכור ישראל, ואחד על זה שהוא הרג בכורי מצרים. כל פרשה בחינה בפני עצמה. הראשונה זה הקדושה, ולכן בפרשה הזאת יש חמץ ומצה, והשנייה הריגת בכורי מצרים. שני צדדים לדבר הזה. מה קורה בלילה הזה? בלילה הזה יש חלוקה. המשמעות של החלוקה זה שיש עכשיו שני דברים. ועל זה יש שתי פרשיות. קדש ועקב יחב. מכאן ואילך, האומה הישראלית שייכת לקדושה, האומה הישראלית שייכת לבחירה, האומה הישראלית שייכת למצוות, האומה הישראלית שייכת לגודל. מצד שני, צריך להעלים את החומר כשהוא מנסה לייצר את עצמו, כתכלית הבריאה, כל עוד החומר שמש כאמצעי זה מצוין, כשהחומר מנסה לייצר את עצמו כתכלית הבריאה, צריך להעלים אותו ולהמשיך לפגוע בו, וזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא באותו הלילה, לכן הוא אומר זה מחולק לשתי פרשיות. כל זה, מצד מה שהיה שם בליל ט"ו, וכאמור, יש לזה גם השלכות קצת על ט"ו בהמשך, אבל בעיקר מצד מה שהיה שם בליל ט"ו. אבל איך אנחנו מחזיקים עמדה בדבר הזה? איך אנחנו מכאן ואילך משתייכים לקדוש ברוך הוא כל הזמן? איך אנחנו נשארים שייכים לעמדה המרוממת הזאת, למציאות העליונה הזאת שבה הקודש הברוך הוא וישראל חדו, כמו שהתחיל בפרק למד זין, את המגמה, לי אתם, ישראל דבקים בו וכו'. אז לכן הקודש ברוך הוא אומר לנו כבר בפרשות הללו, גם בקדש וגם בביחה, צריך תפילין. צריך תפילין, התפילין זה נקודת הקשר. התפילין, אדם כל היום הולך עם תפילין, בצורה נורמלית, התפילין כל יום מניחים אותם, התפילין זה נקודת הקישור בין אומה ישראלית לבין השם. שם השם יקרא עליך. לכן התפילין מקושרים על האדם. אז המהר"ל מתחיל לחלק את הדבר הזה בתוך התפילין. הוא חלק קודם כל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא אומר שזה שייך לשתי מדרגות של חיבור, מדרגת העירה ומדרגת האהבה. נכון, התפילין על הזרוע זה תפילין של יד, זה החיבור והדיבוק, זה מצד האהבה. בזה הצד אין עירה. אבל תפילין של ראש, ראו כל התפילין ויראו ממכה, זה שהשם ברך נבדל מעליהם. זה קשור קצת שתי הנקודות הללו, נקודות שדיברנו עליהם הרבה סביב יציאת מצרים וגם לפני כן. בסדר, הצד שהאומה הישראלית שייך לקדוש ברוך הוא מצד העליון ומצד הטבעי התחתון. זאת אומרת, מצד סגולת ישראל ומצד אברהם אבינו ומצד קיום המצוות וההתרוממות לצד העליון של משה רבנו. כן, אנחנו שייכים תפילין של ראש יותר כנגד משה רבנו. תפילין של ראש הם כמו כתר כזה, מצוות מעל הראש, מסמנות שהקדוש ברוך הוא העליון, הוא הנבדל, הוא שמו שוכן עלינו. והתפילין של יד יותר שייך לאברהם אבינו, מצד הפעולה הטבעית, הגנים המיוחדים שיש באומה הישראלית. מה זה קשור אלינו פה, זה ביד, זה בחלק התחתון, זה קשור ללב, נקודת הקרבה, נקודת החיבור, נקודת הדבקות. אז קצת אני חושב שזה מה שרוצה לפתוח את הפרק, אבל זה שני הדברים הללו מורים, שלשם המיוחד יש קשר מהותי מהותי בין ישראל ובין ישראל בשמיים. אחרי הפתיחה הזאת אומר, יש בתפילין בין של ראש ובין של יד, כמובן יש ארבע פרשיות. ופה הוא מציג שלוש חלוקות לאיך מחולקות ארבע פרשיות. חלוקה ראשונה, אז הוא עושה, נקרא לזה 3-1, חלוקה שנייה בדיוק הפוכה. בחלוקה הראשונה הוא אומר, חסד דין רחמים, דיברנו על זה גם בפרק כ"א, על כך שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל ממצרים מצד החסד, מצד הדין, מצד הרחמים, שם סביב המילים של ויזכור, זכר, זכירה וראייה וכולי. אז אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא מצידו חסד, דין ורחמים, הוא מופיע בכל המידות שלו. זה השלוש העליונות. ופרשה רביעית, איך זה יורד המציאות, זה והם שמוע, שכינה היא בישראל תמיד מנהיג אותם לטוב, אם ישמעו. ואם לא ישמעו, חלילה בהפך מנהיג אותם. זאת אומרת, שלוש פרשיות ראשונות יותר מראות את המידות האלוהיות, ופרשה האחרונה מראה יותר את הצד התחתון במציאות, את הצד ההנהגה, את הצד השכינה שיש בתחתונים. אבל אז, בסוף, אצלנו זה במהדורה, זה בסוף העמוד הראשון, הוא מביא פירוש הפוך, ועוד כאשר תדע לארבע פרשיות, אז הוא מסביר את זה בדיוק הפוך. הוא מסביר את הפרשה הראשונה, קדש כל בכור, מצד השגחה האלוהית. קדושת הבכור אמורה שיש ראשית הכל, זה השם יתברך, הכל הוא מעט השם יתברך, והם איתו וכו' וכו'. ואחר כך, שלושת הפרשיות התחתונות מראות את שיטת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שאמרנו על בעיה כביחה, שאם הוא רוצה יכול להפסיד את הכל, ושמע ישראל מורה על איך הוא מאחד את הכל, ופרשה האחרונה והם שמעו, אמר איך הוא מנהיג את הכל. בסדר, אז אני חושב שזה שתי הסברות הפוכות קצת. האם ארבע פרשיות מורות על שלוש המידות האלויות בהנהגה, וזה מתבטא בסוף בצורה התחתונה, או יותר להדגיש את ההנהגה, את צורות ההנהגה השונות במציאות, ופחות את ההופעה האלוהית, איך מופיעה. ההופעה האלוהית יחדותית, הוא המנהיג, הוא הראשית, הוא הקדמון, הוא הכל. ואיך זה מתבטא במציאות? זה מתבטא במציאות בשלושה צדדים שונים. סוף דבריו, הוא מביא פירוש אמצעי. אצלנו זה בסוף הפסקה למטה, הוא כותב, ואלו ארבע דברים, כולם על ידי ישראל. זה, פה הוא לכאורה לא מחלק בין 1-3 או 3-1, אלא מסביר שכל הארבע מראות שהופעת הנהגת השם במציאות, זה דרך האומה הישראלית, כן? בפרשה הראשונה, בני בחירו ישראל, הכל זה בשביל ישראל. בשני זה הקאת העולם, כן, אבל זה בשביל ישראל. למה הוא התחיל, עיקה השם דבר אחרי מצרים, כי הם פגעו בישראל. אחר כך פרשה שלישית זה אחדות, למה יש אחדות אלוהית בעולם, איפה מופיעה אחדות אלוהית בעולם? דרך ישראל, השם אלוהינו הוא השם אחד, והפרשה הרביעית, הנהגת העולם, זה הכל על ידי דרישת ישראל, כן? כל העולם, כמו שכתוב נורא תענית, כל העולם זוכה לגשם בשביל ישראל וכו'. אז לכן תפילין זה שייך לישראל. זה שלושה, אני חושב, פירושים, תכף נראה עוד התייחסות לשלושה המהלכים הללו, אבל שלושה פירושים, האם זה מצד המידות האלוהיות וביטויים בעולם, האם זה מצד ההנהגה האלוהית וביטויים שונים במציאות, או בעיקר אבל להדגיש את נקודת הקשר שכל העולם כולו מושפע על ידי המחבר בין הקדוש ברוך הוא למציאות שזה ישראל. ואז הוא עובר לחלוקת הפרשיות. כן? כאילו נושא ראשון זה היה החלוקה בין ראש ליד, נושא שני זה ארבעת הפרשיות, ונושא שלישי זה ההבדל בין פרשיות יד לפרשיות ראש. כידוע בראש זה מחולק לארבע קלפים קטנים, שבכל קלף כתובה פרשה אחרת. ואילו ביד יש קלף אחד שכתובים לרוחבו ארבע פרשיות. אז הוא מחלק בין המוח לבין היד, בדגש על יד שמאל. המוח זה התחלת כוח התנועה. המוח הוא נותן את ההוראות. אחרי שהמוח נותן את ההוראות, אז מתחילה התנועה. יד ימין או רגל ימין זזה, ואחרי זה יד שמאל מצטרפת. אז אומר המהר"ל, התפילין שהן נעות מהראש לזרוע שמאל, מרות שכל כוח התנועה הוא שייך לדבקות הגדולה הזאת בקדוש ברוך הוא. אני טעיתי פה, הוא לא מדבר על הקדמתי את הבוחר. רק בעמוד הבא הוא מדבר על למה זה ארבע בתים ובית אחד. פה הוא פשוט מדבר על אותו, חוזר אותם להסביר את היד והראש בדרך של יד שמאל. בסדר? זה כאילו עדיין שייך לנושא הראשון. למה יש יד וראש? מה נושא דאבה ועירה? אני אומר, זה כולל את הכל, ולמה דווקא יד שמאל? כדי שזה יגיע עד סוף גמר התנועה. זאת אומרת, המוח נותן הוראות, ימין מבצע, אבל גם שמאל שמצטרף אחר כך, הכל שייך למגמה האלוהית. אחר כך הוא מביא את הסוגיה של ארבע בתים בראש ובית אחד בתפילין של יד. ופה נדמה לי שהוא מביא שלושה פירושים כנגד שלושת הפירושים שהוא הציג בתחילת הפרק. בפירוש הראשון הוא אומר, תפילין של ראש יותר קדושים מתפילין של יד. מה המיוחד בתפילין של ראש? תפילין של ראש הם דורשים חוכמה. כן? צריך לברר את הנושא. שם זה ההתחלה, שם זה מחשבת המוח. שם זה החיבור האלוהי דרך המחשבה ולא דרך עולם המעשה. כל דבר הוא ניכר ומבורר דרך חוכמה. והחוכמה מבדיל בין דבר לדבר שהוא ניכר ומבורר. ולכך התפילין שמלכים למוח שם חוכמה ודעת. אתם זוכרים פרק כ"ט? הוא הביא דיימן עזרה, שיש בראש חוכמה בינה ודעת. כן? שנראה לי שבאמת הוא רומז כאן. שלפי הפירוש הראשון שהוא רוצה להציג כאן עכשיו, איך אנחנו מתחברים דרך התפילין לקודש הבריחו, אז המוח שלנו מאבד את זה, נכון שם דיבר על אברהם משה משיח. שמר שחוכמה בינה ודעת, שלושה חלקים במוח. אני רוצה שם נראה לי להגיד כאן, שתגיע את התפילין, כי יש שלושה צדדים בחלק העליון שלי, שהם עכשיו עסוקים במפגש עם הנהגה אלוהית, והכל מתבטא בפועל דרך היד. לכן תפילין של ראש הם יותר קדושים תפילין של יד, כי תפילין של ראש הם צריכים לברר, להחכים בעולם התנועה. אז הוא רק כלי מקבל כוח תנועה, רק צריך לעשות את זה. אז זה נראה לי כנגד הפירוש הראשון שאמר קודם, שיש תנועה של שלוש מידות אלוהיות מול ביטוי אחד תחתון. אז זה נראה לי ככה הוא רוצה להסביר את סוגיית ארבע פרשיות. ששלוש פרשיות, כמובן נדבר על ארבע מול אחד, כן? אבל אין לנו בתפילין של ראש שלוש ובתפילין של יד אחד. אנחנו בהקשר, מסביר לנו תפילין ראש הן מפורדות להרבה, כי זה הרבה מלאכת עיבוד, יש שם הרבה כלים במוח, הרבה תאים במוח, שצריכים להבין ולהחכים ולדעת וכו' וכו'. בפירוש השני נראה שמסביר הפוך, אומר תפילין של ראש, למה הם ארבע ותפילין של יד הם דווקא האחד? אז הוא אומר, אתה מסך שהתפשט החיות לכל האיברים. כן? זה לא מצד הפעולה במוח, הפוך, זה דווקא מצד ההתפשטות. אתה יודע למה צריך הרבה כוחות? צריך הרבה כוחות כדי לפשט ולהלך את זה לכל הצדדים. אז התפילין שמניח, בעניין זה יש להם ריבוי בתים. אז הם אחד כמו החיות שהוא אחד, אבל בכוחו הריבוי לכל האיברים. אז אני חושב שזה דווקא מראה הפוך, שההנהגה האלוהית היא מופיעה באחדותיות שלה. אבל הריבוי התחתון, הריבוי מופיע בהרבה כלים מציאותיים. הרבה שיטות שונות, הרבה הופעות שונות. הסבר האחרון הוא מביא, אחרי כמה שורות, ועוד מצד אחר, ראו שתפילין של ראש מחולקים, אז הוא אומר על הראש זה באמצע, אז זה מחלק שתיים ושתיים. ועל היד זה לא שייך דווקא לנקודת אמצע, כן? מניחים על יד מסוימת. אז אני מעריך, אני לא רואה רמז מפורש לעובדה שהפירוש הזה שייך דווקא לאומה הישראלית. אבל אני חושב שפה הוא רוצה לרמוז לדבר הזה, שכל ארבעת הפרשיות הן מתאחדות בפעולה אחת. כן, הן כוללות את הכל, שניים מצד ימין, שניים מצד שמאל, וזה תפקידם עכשיו להופיע את החיבור הגדול הזה בכל הצדדים של המציאות. כל הדבר יופיע דרך המניח התפילין, יופיע לאומה הישראלית. עד כאן תפילין. באמת הפרק למצאת תעוזב את הנושא של התפילין. ונותן לנו סיומת קטנה לפרק, באמת גם נגמר לנו קצת הזמן, אז צריך להזדרז. אז פה הוא חוזר לסוגיה מפעם קודמת, של הפרק הקודם, שיש יום אחד, אנחנו נתחיל עם זה פרק למזיין, אבל עכשיו יש גם עניין של שבוע. מה העניין של שבוע? אז שוב, הוא עדיין לא נכנס לים סוף, אני מסביר את המושג הזה שבוע, הוא אומר, הסיבה שפסח זה שבוע, זה כי פסח הוא שבת בעצם. נכון? זה תירוץ מעניין, אם כמרן אומר פה שזה תירוץ, אבל זה תירוץ פשוט לכאורה לדברי הפסוקים, וספרתם לכם מחרת השבת, מאבק הידוע עם הצדוקים, מחרת שבת בראשית, מחרת יום הראשון של פסח, מה פתאום פסח נקרא שבת? אומר המהר"ל, פסח זה שבת. מגמת פסח, עניינו של פסח, זה בדיוק עניין השבת. מה עניין השבת? שישה ימים בורים את כל הצדדים, בשבת, השלמת הבריאה. והכל פונה להשלמה שהיא העיקר. זאת אומרת, מה זה העיקר? היא מראת המגמה, היא מראת השאיפה, היא מראת הייעוד, היא מראת המטרה של התת של כל המציאות. זה התכלית, זה הייחוד של כל המציאות. כך יציאת מצרים, השלמת סדר העולם. בעצם נברא העולם ב-2500 שנה. זאת אומרת, כמדום אני שהתפיסה הרגילה שאת אומרת שהעולם נברא בשישה ימים, ובאמת שביעו שלם, ושלום על ישראל נגמר ששת ימים בראשית. אבל באמת אומר המהר"ל, לא הושלם העולם עד יציאת מצרים, השלמת תולדות העולם. כן, הוא מראה שכל העמים כבר נבראו לפני כן, 70 אומות, אחרי זה גם המון מואב האדום, נבראו דרך אברהם ויצחק, אבל ישראל לא נבראו בכלל. כאן מושלמת בריאת העולם. לזה העולם ציפה, זה קשור למה שאמרנו קודם, שכל העולם מחכה לזה. יציאת מצרים היא השלמת העולם, כמו שהשבת השלמת הבריאה. ומכאן ואילך מתחיל העולם לפעול לאור העובדה שהוא נברא. זאת אומרת, אם יש עולם ברור, אז הוא יכול לפעול. העולם נברא, אז העולם עכשיו יכול להתחיל לפעול ולהופיע. ולפי זה הוא מסביר גם מה זה שבת הגדול. מה העניין בשבת הגדול? אומר המהר"ל, זה עניין מאוד מאוד מהותי, זה לא סתם איזה שם נחמד כזה, בגלל שהרב דורש דרשת שבת הגדול, אומר מה פתאום, זה הכל בגלל וערבה להשם, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני ביום השבת הגדול, שבת מסמנת כידוע את מעין עולם הבא, את המגמה העתידית, את הדברים שעוד לא הופיעו בתוך המציאות, בסדר, אז עד ששבת הזאת הופיע, אז אנחנו עכשיו מסמנים זכר לעולם הבא, זה דווקא לפני פסח, כי אנחנו צריכים להבין את המשמעות של פסח, שבת הגדול תעניק לנו את הבנת המשמעות של פסח. אנחנו אומרים מה? פסח, האדם חושב שהוא רק חוגג את מה שהיה פעם, את הזכר ליציאת מצרים. לא מה פתאום, פסח הזה צריך לפעול ישועות, בניסן יגאל ובניסן תן לגאל. בסדר, הלל ט"ו הזה, ובעקבותיו כל השימור המיוחד של שבעת ימי הפסח והשלמת ימי המציאות, זה עכשיו אמור לקחת אותנו אל המגמה העליונה, אל הסוף, אל הייעוד, אל התכלית של כל המציאות. אז לכן צריך שזה ששבת תבוא לפני כן ותגיד לנו, אתם יודעים, אנחנו מצפים לשבת הגדול, למה? לעניין הנוכחי שלכם את אליהו הנביא לפני יום השם הגדול נורא, זאת אומרת, זה הנושא שלנו, לפני פסח, תקנו חכמים בהפטרה, שחייבים וחייבים לקרוא, את לפני יום בו השם הגדול והנורא. בסדר? זה לא במקרה, שבת הגדול, טוב, גם תקראו את ההפטרה הזאת. זה כל המגמה של השבת הזאת. מה שעושים בשבת הגדול, זה עסוקים בלתת לשאיפות שלנו לצמוח, לתת לעולם העליון לקבל את המקום שלו. הוא אומר גם מעין זה יום הכיפורים. יום הכיפורים צריך להחזיר תשובה, להחזיר אותנו בתשובה, כן? שבתם משל אחוזתו, שבתם לאלוהיכם, שבתם לעצמכם. אז יש שבת תשובה לפני כן. מה עושה שבת? היא מראה לנו שכל המציאות יום אחד תשוב אל המציאות הנורמלית שלה. ובשביל זה צריך יום כיפור. אז אדם נכנס יום כיפור אחרת לגמרי. מבין תפקידו והגדרתו. אז הוא אומר, כל המגמה של פסח, לפי מה שהסברנו עד עכשיו, כל הגודל הזה של פסח, זה שבת הגדול כבר אומרת לנו, וזה כל זה צריך להמשיך ולהתקדם ולפעול, ולהתרומם איתו, מעלה מעלה בעזרת השם. עד כאן, סיום יחידה בעצם. בסדר? זאת אומרת, עכשיו צריך לעבור ליציאה עצמה. והיא בשלח פרעה את העם, ועיקר הנושא, מכאן ואילך זה ים סוף. בסדר? פרק מ', אחר כך פרק מ' א', גם פרק מ' ב', זה ים סוף. פרק מ"ג, השלמת דברים בענייני הפסח. מפרק מ"ג עד מ"ו, מ"ז, לא יודע, זה הגדרה עצמית, מ"ז זה שירת הים. אבל מ"ם עד מ"ב זה קריאת ים סוף, מ"ג עד מ"ו זה נושאים כלליים שהמהר"ל רוצה להשלים לנו, שהוא מרגיש שהוא לא הצליח להכניס תוך כדי הספר, אז שם הוא כבר לא הולך לפי סדר הפסוקים. זאת אומרת, סדר הפסוקים שאנחנו לומדים נגמר בפרק מ"ב. מ"ג עד מ"ו זה השלמת דברים בענייני הפסח מאוד מאוד יסודיים, שהמהר"ל רוצה להכניס. אבל בעצם עד עכשיו התכוננו ללילה הזה, עברנו את הלילה הזה, כן, בשלח פרעה את העם כידוע זה כבר מוחד בבוקר, אז לכן פה זה מסתיים האירוע המיוחד הזה של ליל הסדר, שאליו העולם מתכונן כל כך הרבה שנים.